היי, שלום לכולם, נמצאת איתי כאן על הקו עדי שביב, שאתם יכולים לראות,
שלום.
יש לה גם מיקרופון מאוד מעניין, קודם כל קיבלתי הסבר, אז אני כבר מבין לאיזה רמות אנחנו נוכל לשאוף בעתיד, כשאני גם כן אשפר את הטכנולוגיה שלנו. היום אנחנו הולכים לדבר על נושאים מעולם ההתפתחות האישית, שהם כמובן רלוונטיים לנדל"ן, לתיווך, לקשרות בין אישית, כל מי שעובד עם אנשים. הכותרת שלנו הערב זה איך לדבר ישירות לתת המודע של האדם מולכם, עקרונות לעידוד שיתוף פעולה והבנת האדם מולנו. עדי סופרת, מרצה ומאמנת מנטלית עם ניסיון של מעל 16 שנה, עשתה הסבה מקצועית מעניינת מעולם ההייטק, תואר שני במנהל עסקים ומערכות מידע, והיום בעצם יש לה עסק עצמאי שקשור בכל התחום הזה. המטרה שלה היא לעזור לאנשים למצוא דפוסי התנהגות שמונעים מהם להתקדם לעבר המטרות שלהם, ולשחרר אותם בעזרת ריגול מנטלי. נשמע מאוד מעניין ובעל ערך. אז שלום לך, תודה שהצטרפת אלינו.
אהלן, בכיף בכיף.
מעבר ככה להקדמה הרשמית, יש עוד מה שאת רוצה להוסיף על עצמך?
טוב, מי שרוצה יכול לקרוא, הכל כתוב באתר שלי,
okay.
בספר שלי, הכל סבבה, אנחנו פה לתת תוכן.
Okay. מעולה, אז איך היית רואה את הנקודות האלה? את רוצה אולי לתת איזה מין מפה של מה אנחנו מדבר עליה, או שכזה נזרום פריסטייל?
אנחנו נזרום פריסטייל בהתאם לנקודות, כי הבטחנו פה משהו, אז נורא חשוב שנעבור עליו. אני אשאל אותך כמה שאלות לגבי הקהל שלך, כדי שנכוון אליהם בול, אבל בעיקרון, אחד הדברים, קודם כל, אנחנו מדברים כרגע לאנשים שמתעסקים עם נדל"ן, נכון? שהם רובם הגדול, עצמאים? אנשים שפורשים לקוחות?
לדעתי, כן, נכון. כן, הרבה מתווכים, יש גם כמה יזמים.
גם מתווך שהוא לא עצמאי, הפעילות שלו מבוססת עמלות, ולכן אני כן מתייחסת לזה כעצמאי, כי הדרייב שלהם הוא שונה מהשכיר הסטנדרטי. למרות שהכלים האלה יעילים בכל תחום בחיים, אם אתם שואלים אותי, זאת אומרת, הרבה פעמים שאני עושה קואוצ'ינג אחד על אחד לאנשים, אני מלמדת כלים מעולם המכירות, שהם יעילים באותה מידה בכל תחום אחר, כמו בדייטינג או בדיבור עם קולגות בעבודה, זאת אומרת, זה באמת באמת יעיל להשיג דברים בחיים בצורה חיובית. אז מה שבעצם אנחנו נדבר הערב זה על איך להיעזר בדבר הזה שנקרא תת מודע, שלרובנו הגדול אין בעצם מושג מה זה אומר, איך הוא משפיע פיזית על הגוף שלנו, וכתוצאה מזה איך הוא משפיע על התוצאות שלנו בחיים. זאת אומרת, אני מלמדת את התחום שנקרא מחשבה יוצרת מציאות, אוקיי? התחום שאני מתרגלת איתו באחד על אחד נקרא אמון מנטלי, אבל ההרצאות שלי והספרים שכתבתי הם סביב מחשבה יוצרת מציאות. מה הרעיון של מחשבה יוצרת מציאות? שבעצם הבסיס של מה שעובר לי בראש, הוא משפיע על התוצאות הסופיות שיהיו לי בחיים. ואני אסביר איך. אתה תתפרץ ותשאל שאלות אם יש לך בדרך, אוקיי? תכוון אותי.
בכיף.
מעולה. אז, וכמה זמן יש לנו? תזכיר לי.
בדרך כלל הוובינרים שלנו נמשכים באזור השעה, אז בסדר אם זה קצת פחות או קצת יותר.
סבבה, סבבה, סבבה. לא זוכרתי אם זה חצי או שעה. אז בעיקרון, אנחנו מרגישים שכאילו המחשבות תוקפות אותנו במהלך החיים. הן מתיישבות. הן לא באמת שואלות אותי או בכלל... קשה לי בכלל לתפוס את העובדה שהמחשבות שלי הם לא אני. אבל בפועל, מחשבה, דרך אגב, אף חוקר בעולם עוד לא הצליח להבין מה גורם למחשבה מסוימת להגיע. מאיפה היא מגיעה ולמה. אין שום הוכחה למה בעצם משפיע על איכות המחשבות שלנו, אבל יש מחקרים על תדירות של איכות מסוימת של מחשבות, בהתאם לסגנון מסוים של התנהלות, של תגובה למחשבות.
הנה, מצאתי רגע להתפרץ.
כן.
מצאתי רגע להתפרץ. מה זה אומר בעצם איכות המחשבה שלנו? מה הופך מחשבה לאיכותית?
איך שהיא גורמת לך להרגיש בשורה התחתונה. זאת אומרת, אם אני עכשיו לקראת פגישה, אוקיי? לקראת, אני כבר רוצה לסגור חוזה עם מישהו, וכבר התקדמתי בתהליכים, ואני בלחץ שזה לא יקרה, זה ישפיע מאוד על איך שאני ארגיש. אם אני כולי יודעת שאני, הכל הולך לכיוון טוב, יש פה עסקה נהדרת לכל הצדדים, כולם מאושרים וטוב לי בגוף, זה ישפיע על איך שאני מרגישה, וכתוצאה מזה על התוצאות שלי. למה? כשבאה לי מחשבה, מה קורה לי?
חשבה איכותית מקדמת אותנו ולא מעכבת אותנו, זה
נכון,
בעצם הרעיון.
נכון, נכון. בוא, בשורה התחתונה, למה אנחנו עושים כמעט כל דבר בחיים שלנו? כי אנחנו רוצים להרגיש טוב. אז ככל שאני אתמקד בחיים שלי בדברים שגורמים לי למחשבות טובות, ככה אני אגיד שרמת החיים שלי איכותית יותר, שאני יותר מאושרת. בפועל, אחד הדברים שאני אוהבת ללמד את האנשים זה לקצר את הדרך, במקום ללכת את כל ה, תביא לי את זה, תביא לי את זה, תשיג לי גם את זה, ואז אני אהיה מאושר. בוא נתמקד קודם בלהיות מאושר, ואז אתה לא צריך לרדוף אחרי הדברים, אלא תוכל לזקק את הצורך שלך בדברים הספציפיים שנכונים לך. וכמובן שככל שאתה יותר מאושר או שלב, לאו דווקא מאושר, היסטרי, שמח, אלא ככל שאתה יותר שלב, ככה זה משפיע יותר על התוצאות שלך. ואני ממש תכף אסביר את זה, למה, איך זה עובד. יש ממש תהליך שב-20 שנים האחרונות חוקרים אותו, שהוא ההשפעה הפיזיולוגית של המחשבות שלנו על הגוף שלנו. זאת אומרת, אותה מחשבה שנחשבה לי בראש, אוקיי? סתם הייתי בדרך לאיזשהו קניות בסופר, ופתאום באה לי מחשבה, יואו, שכחת להכין משהו, בסדר? מה קורה לי במוח? יש שתי סינפסות שושות כזה, בזאת שכולנו מכירים את ההדמיות האלה שרצות באינטרנט, שיש כזה שני תאים שיוצרים פולס חשמלי. זה אשכרה פולס חשמלי חלש מאוד כמובן, אבל זה פולס חשמלי שקורא לנו במוח, ומה שהוא עושה באותו רגע, וזה המדע החדש, הוא בעצם מפעיל לנו בגוף את אחת מהבלוטות, והוא גורם ליותר את הכליה, ליותר את המוח, כל מיני בלוטות שיש לי ברחבי הגוף, הוא גורם להם להפיק כימיקל כלשהו, זה יכול להיות הורמון כלשהו, וזה אנחנו מכירים את זה בתור השמות דופמין, אוקסיטוצין, כל השמות האלה שכל השנים אמרו לנו שהגוף שלנו מפיק, זה בדיוק מה שהוא עושה בעקבות מחשבה. זאת אומרת, מחשבה יוצרת אצלי מיידית בגוף תגובה כימית של הפקת חומר, זה ממש כמו לקחת כדור במינון מאוד מאוד נמוך כמובן, אבל זה מפיק לי חומר בגוף, והחומר הזה הוא תחושה פיזית שאנחנו קוראים לה רגש, אוקיי? זאת אומרת, זה לא סתם אנשים אומרים חטפתי מכה בבטן ממה שאמרו לי, או שנהיה לי פיק ברכיים, או שאנשים שמחשבות מסוימות גורות להם תחושת הכאה, איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות שממחשבה לא קרה לך שום דבר, לא שינית שום דבר בתזונה בדקה האחרונה, איך זה פתאום יש לך תגובה פיזיולוגית כל כך חזקה? אוקיי, אנחנו יודעים אנשים שמתעלפים כשהם רואים מחזות של פצעים או פיגועים או כאלה דברים שאנחנו מגיבים רע. למה? כי המוח ממש ממש משפיע על מה שרץ לי בתאים בגוף. אחד הכימיקלים שאנחנו יותר מכירים זה קורטיזול. למה אנחנו מכירים אותו? כי הוא משמין וכולנו רוצים להיפטר מהכמויות העודפות שלו. מתי הגוף מפיק קורטיזול? כשאנחנו בלחץ. פעם, לפני מיליוני שנים, טוב, תלוי את מי אנחנו שואלים, אבל בעבר, בתקופת האדם הקדמון, כשהסתובבנו ביער ונפלנו לבור, אז הקורטיזול היה מאוד חיוני, כי בעצם לא ידענו מתי יבואו להציל אותנו, מתי מישהו ישים לב שבכלל נפל, לא היה שם סלולרי, לא היה שם דרכים מסודרות, לא עברו כל כך הרבה אנשים, ולכן המטרה של הקורטיזול הזה הייתה לאגור בתאים את כל מה שאכלנו ביום יומיים האחרונים, ולשמר את המצב, לעלות לי את הדופק ולרפא דלקות שכנראה קרו כשנפלתי. היום אני עולה לרמת הקורטיזול אם אני עולה על המשקל, כי אני נלחצת מכמה שאני שוקלת, ואז מה קורה? הוא אוגר לי בתאים את כל מה שאכלתי מקודם, ואז בכל זאת כדי להירגע, לימדו אותי, נכון? לימדו אותנו ההורים, תאכלי משהו מתוק, תרגי, אז אני הולכת לאכול משהו מתוק, וככה אנחנו משמינים, וגם גורם לעודף סטרס בגוף, שגורם בעתיד למחלות, כמו לחץ דם גבוה, כמו בעיות לב, יכול להשפיע בצורה מסוימת, גם על רמת הכולסטרול, וכל הסטרס שאנחנו מחזיקים בגוף, כל המחשבות השליליות האלה, פשוט לא בריאות לנו. עכשיו, זה לא רק שהן לא בריאות, הן לא בריאות לחיים שלנו ולעסק שלנו, כי אם אני עכשיו במחשבה שלילית, בגלל שיש לי את החומר הזה בגוף, אוטומטית, תשימו לב שכשאנחנו שמחים, אנחנו מתרווחים וסבבה לנו, והשפת גוף שלנו רפויה, רחבה יותר, אנחנו פותחים עיניים, מתיישבים ישר, וכשאנחנו בלחץ, אנחנו סוגרים. הכל נסגר, אוקיי? אני ממש, הכתפיים נסגרות, עדיין נסגרות, אנחנו לא שמים לב את זה, אבל אנחנו ממש מקבצים, ואז שני דברים קורים. אחד, התגובה המילולית שלי לא עובדת כמו שצריך, ממש יש לי קצר בדברים שאני אומרת, ושתיים, השפת גוף שלי משדרת שליליות. זאת אומרת, אם אני כרגע בסיטואציה שחשובה לי, אוקיי? אני כרגע מדברת עם לקוח פנים אל פנים, אני במעמד סגירת חוזה או מכירה או מה שזה לא יהיה. אם אני כרגע בתדר שלילי, זאת אומרת, אם נלך אחורה ברגע שלילי ומחשבות שליליות, זה ישפיע על שפת הגוף שלי, ושפת הגוף שלי תשפיע על הפעולות שלי, אפילו אם זה פעולות שאני לא עושה. דברים שאני בוחרת לא לעשות, זה ישפיע בסופו של דבר על התוצאות שלי. ולכן אנחנו רוצים להגיע מוכנים מראש. אנחנו רוצים להגיע בעצם עם, במצב שכבר דיברנו אל התת מודע שלנו, כבר הכנו את עצמנו לסיטואציה.
מה שאת בעצם אומרת זה שכשאנחנו בלחץ, קשה לנו לתפקד בצורה טובה.
בדיוק. וזה אפילו לחץ שאנחנו לא מודעים אליו. זאת אומרת, אני הרבה פעמים עוצרת אנשים ואני אומרת לה, אוקיי, איך אתה מרגיש עכשיו? תגיד לי אתה, ניר, נגיד, עכשיו, מה התדר שאתה יושב בו?
רגיל?
מה זה רגיל?
מרגיש משהו מיוחד כרגע.
יפה, רוב האנשים...
נראה לי שאני רגוע כרגע.
מעולה, אתה נשמע רגוע, שפת דיבור שלך, אינטונציה שלך נשמעת רגועה, אבל הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו בסטרס נורא נמוך, כאילו אם אני צריכה לשים נגיד בטבלת ווליום בין 0 ל-10, כש-10 זה הווליום הגבוה של הרגש, הרבה אנשים מסתובבים על סטרס ברמה 2-3, והם אפילו לא שמים לב שזה קורה להם. כשהמטרה
היא... לא, אני גם חושב שיש הרבה השפעה כן, רציתי רק להגיד משהו, אני חושב שיש הרבה השפעה אולי לפרסום, שמעתי איפשהו שאנחנו מקבלים ביום, אם אני לא טועה, איזה 30,000 פרסומות, בשביל 90% מהם אנחנו לא מודעים בכלל, נשאר מגיעות לנו את התמודה, כאילו היה באנר על אוטובוס, לא שמת עליה אפילו שהסתכלת, היה איזה משהו ברדיו, וזה תמיד קנה עכשיו, עומד להיגמר, אז כאילו העולם המודרני הוא כאילו נועד להתחרות על התשומת לב שלנו ולהכניס אותנו ללחץ.
נכון, מפגיז אותה, נכון, אנחנו שטופי מוח, בוא, שים את האלה שולחן, אנחנו שטופי מוח לגמרי, אם שמתם לב, בשנים האחרונות החדשות, הן מריצות את הכתבות בלופ, הן ייקחו 40 שניות מאיזה וידאו, הן ייקחו את החלק הכי מרגש, שלילי, אבל מרגש, זאת אומרת שיעלה לנו את עוצמת הרגש, וישימו אותו בלופ, זה שני עקרונות שיש פה, אחד חיבור חזק לרגש, שתיים חזרתיות, ככה עושים שטיפת מוח. עכשיו אני אומרת, בוא ניקח את העקרונות האלה, שאנחנו מודעים אליהם, ונשתמש בהם לטובתנו, יענו בהפוכה. אנחנו ניקח את מה שאנחנו רוצים שירגש אותנו, אבל על הצד החיובי. נעשה את זה בחזרתיות, לא בפנטיות, אבל בחזרתיות, כדי שנעשה לעצמנו שטיפת מוח, שתביא אותנו לתחושה של הביטחון העצמי, של ההבנה והידיעה, שאני הולך להצליח. זה בדיוק הרעיון. אני כל הזמן אומרת לאנשים, תחבו את הטלוויזיה, תבטלו את המנוי לעיתון ותתחילו לעשות מנוי למסרים אישיים לעצמכם. כל החנות במוצרי השראה שלי.
אנשים שלחו את זה לרמה ממש קיצונית וזרקו, לפח את הטלפון במחשב והלכו לזה בודד. זה כאילו הרמה הכי קיצונית.
טוב, בואי. אני חושבת שהקטע הוא, לא יודעת, מי שזה טוב לו כן, מי אני שאני אתווכח איתו, אבל אני חושבת שכל הקטע זה ללמוד בתוך העולם שנולדנו אליו ושאנחנו נמצאים בו, להביא את השלווה הזאת. שאולי זו עבודה יותר קשה אפילו מלנסוע לאיזה אי בודד, ששם זה נורא קל להתמכר רק בקוקוסים ובגלים. ושוב, אני הכי בעד, כן, אבל אותי אישית זה משעמם אחרי שבוע שבועיים. כל הרעיון הוא ללמוד לנהל, את עצמנו רגשית ומחשבתית בתוך חיי היומיום שלנו. זאת האמנות, ופה אתה בעצם מצליח להגיע לרמת עושר באלף גבוהה, כי בזכות זה אתה מצליח להגיע להישגים יותר גבוהים. זאת אומרת, אני חושבת שעושר הוא שילוב של להיות מסוגל ליהנות ממה שיש לי באותו רגע, או יותר נכון גם ממה שאין לי באותו רגע, במקביל להישגיות. הישגים הם פיקים, בסדר? סגרתי פה עסקה, הצלחתי לרוץ 10 קילומטר, אנחנו עושים לעצמנו כל הזמן כל מיני הישגים, מה קורה ברגע שאני משיגה משהו? אני חוגגת אותו, ויאללה, נגמר, אוקיי, מה עכשיו? נכון? אנחנו צריכים עוד ועוד ועוד ועוד. אז כדי לא להתמכר להישגים ולסבול בין לבין, אנחנו רוצים לתרגל ניהול רגשי, שמאפשר לי להרגיש סבבה, כמו שאתה תיארת כרגע, גם מלאו דווקא להשיג משהו, ובמקביל, כן לרוץ אחרי המטרות שלנו בחיים, מקווה שזה ברור.
לגמרי, נשמע תפיסה מאוזנת ונכונה.
בשאיפה, כן. אוקיי, אז אם אנחנו מדברים על דיבור עצמי, השלב אחד החשובים דווקא של הדיבור העצמי הוא לפני הכל, אוקיי? לפני שיחת טלפון, לפני פגישה, לפני עבודה על חוזה, אם אתה רוצה לתת לי מצבים מסוימים, אז אני אשמח, זאת אומרת, אם אתה רוצה לתאר לי מצבים שהם פופולריים בעולם שלכם.
מתווך לקראת פגישה עם מוכר נכס, והוא צריך לגייס אותו בלעדיות, והוא כבר יודע שהוא הולך להגיד לו שהוא נפגש עם 10 מתווכים לפניו, ולמה אתה...
אוקיי, ניר, נעלמת לי, אבל שמעתי מה אמרת. אוקיי, אז זה בעצם הלחץ של איך אני משיג בלעדיות, כשהמחשבה המעכבת אומרת, אין סיכוי שזה יקרה, הבנתי נכון?
אפשר לומר, זה סיילסמן לפני פגישת מכירה, מוורסיה כזו או אחרת, כן.
אוקיי, סבבה. אז אני רוצה בעצם לזהות איפה הרגש השלילי החזק שלי, בעקבות איזה מחשבה. אז נניח המחשבה אומרת, הולך להיות קשה, אוקיי? ספציפית, עם הלקוח הזה, אני יודע, הוא בעקבות ניסיון עבר, הולך להיות לי קשה. אני רוצה עכשיו להתנהל רגשית עם זה. המטרה שלי היא להגיע למחשבה שאני הולך להיות לי קל, אבל זה כאילו לעבור ממינוס 100 לפלוס 100, וזה לפעמים נורא קשה להיות מיד, להגיע לזה, ולכן אני רוצה להגיע לנקודת השלווה באמצע, ואני רוצה להגיע למצב שאני לא בסטרס מהמחשבה הזאת שיכול להיות שהוא הולך לסגור עכשיו בלעדיות עם מישהו אחר, או שהוא לא הולך לסגור בלעדיות עם אף אחד, שהוא הולך לזלזל בי, לעשות לי את החיים קשים. אני רוצה, דבר ראשון, לא תאמין, לנשום. אחד הדברים שאנחנו שוכחים לעשות, שנורא חשוב לתהליך הכימי שיש לנו בגוף, זה חמצן. לכן לפני כל תהליך ניהול מחשבתי, תנשמו. עכשיו לא סתם כזה קטן, אלא עמוק, 3 פעמים לפחות. אם אתם כרגע באוטו, לפני שאתם נכנסים, תנצלו את ה5 דקות האלה, בשאיפה תמיד תכינו לכם מראש את ה5 דקות האלה, לשבת באוטו, דקה לפני הפגישה, 2 דקות לפני הפגישה, ולהתכונן, לנשום עמוק, להכניס מלא חמצן לגוף, עדיף אפילו כוס מים אם אפשר, אם יש לכם זמינים, להרוות את הגוף, כי קורטיזול מגיע כשחסר חמצן, הכימיקלים של הסטרס מגיעים כשאין לי מספיק חמצן בגוף, חמצן עוזר לי לפנות אותם מהגוף, ולהיות טיפה יותר שלווים כבר ברמה הכימית. ואז אני מזהה את המחשבה השלילית שאמרה לי, אין סיכוי, זה לא יקרה, ינפנפו אותך, לא ייתנו לך בלעדיות, או כל אחת מהמחשבות האלה. אני רוצה עכשיו להתחיל לנהל אותם. לנהל אותם זה אומר להתחיל לנהל איתם שיחה. ואז אני אומרת למחשבה הזאת, אני אומרת לה, רגע, תקשיבי, אני מבינה מאיפה את מגיעה. פגשתי אותך פיזית, בחיים שלי זה קרה לי יותר מ-30 פעם. לכן טבעי שמיד תקפוץ עליי המחשבה הזאת. אז אני אומרת לעצמי, אוקיי, ואם אני פוגשת את זה שוב, מה הכי גרוע שיכול לקרות? זאת אחת השאלות שפורמת כמעט כל חשש. מה הכי גרוע שיכול לקרות? אז במקרה הזה, ניר, מה הכי גרוע שיכול לקרות?
אני אגיד לא, שאני אבזבז שם החיים שלי, ואני אהיה קצת מבואס, לא?
ואז מה?
שוב, ממשיכים על האופוליס.
ממשיכים הלאה עם העסקה, או שאתה הולך לעסקה אחרת? מה הנועל בדבר הזה?
מנסים ללכת לפגישה אחרת, ללקוח אחר, לגייס דירה אחרת.
אוקיי, סבבה. זאת אומרת, אתה מדבר על מקרה שאין לי בכלל עסקה שם, היא מראש לא קורית.
אני עוד לא בעסקה, אני כרגע רוצה לגייס דירה על בלעדיות כדי לשווק אותה.
השאלה שלי, רק מה שלא מצליחה להבין, זה האם דירה שהיא לא בבלעדיות לא ניתנת לשיווק מבחינתך? חייב להיות בבלעדיות?
בדרך כלל רוב המתווכים הולכים על הכיוון הזה של לגייס בלעדיות, ואם הוא אמר לי לא, אז אני ממשיך הלאה.
הבנתי, זאת אומרת, אתה לא הולך מבחינתך, זה לא לעסקה. אוקיי, סבבה.
כן.
אז יש את השיטה של מה הכי גרוע שיכול לקרות, ועובדה שמה שהכי גרוע שיכול לקרות זה שרפתי שעה מהחיים שלי, ואז אני שואלת את המחשבה הזאת, אני אומרת לה, אוקיי, האם אני מוכנה לשלם עכשיו בשעה מהחיים שלי, כדי להגיע כן לפוטנציאל שאולי מישהו כן יגיד לי בסדר על הבלעדיות. פה נורא חשוב לזהות האם יש מחשבות מעכבות נוספות. כי אם השעה הזאת היא כרגע קריטית לי, יש לי עוד 2 בתים אחרים ללכת ואני צריכה לסיים תוך שעתיים את היום שלי, אני צריכה לבדוק מה יותר חזק ולפעול בהתאם לאמונה באותו רגע, אוקיי? כי יכול להיות שאמר לי מישהו, חייבת ללכת לדירה הזאת, אני מקשיבה עכשיו למישהו אחר, למחשבות של מישהו אחר, חייבת ללכת לדירה הזאת, שהיא תהיה בסדר עדיפויות שלך, אבל בתוך תוכי, מה שנכון לי באותו רגע היה בכלל ללכת לשני עסקים אחרים, לשתי דירות אחרות. אז כדאי מאוד שאני אקשיב לקול הפנימי שלי, ואני אקבל את ההחלטות משם, כי שם יש לי הכי פחות חשש. אבל אם יש לי את כל היום, ויש לי את הזמן ללכת לכולם, אז אני אומרת למחשבה הזאת, אוקיי, את יכולה להירגע, מה שהכי גרוע שיקרה זה ששרפנו חצי שעה, שעה או 10 דקות, ונמשיך הלאה. מה קורה באותו רגע בגוף? הסטרס הזה שהיה כמו עם כפתור, דרך אגב, החומר הזה נשאר לנו בגוף בערך בין 10-15 שניות, יש קשר 17, אבל בין 10-15 שניות. זאת אומרת, אם אני הצלחתי לעצור את ה-10 שניות האלה של הסטרס, באותו רגע אני רגועה, וזה משפיע, כמו שאמרנו, על התוצאות שלי ועל השפת גוף שלי, ולכן אני רוצה לעצור את זה עוד באוטו. אם לא עשיתי את התהליך של הניהול המחשבתי, ולא אמרתי למחשבה, אז מה הכי גרוע שיקרה, והבנו לקראת מה אנחנו הולכים, אם לא עשינו את זה, אנחנו עולים לא רגועים, כי לחצנו על הכפתור של הסטרס שוב ושוב ושוב, על המחשבה הזאת שעושה, אנחנו כאילו לוחצים עליה כל הזמן. אם עשיתי את התהליך, אני רגועה יותר, ולכן אני עולה שלווה יותר לפגישה, אני מנהלת את השיחה ממקום שלב יותר, ופה נכנס משהו ש... לא כולם מתחברים לאינפורמציה, אבל מחובתי לספר, שכשאני מגיעה בתדר חיובי, תדר זה דבר ממגנט, אוקיי? אנחנו קוראים לזה כימיה בין שני אנשים, נכון? פגשתי איזה מישהי, לא היה לי כימיה איתה, מה זה לא היה לי כימיה איתה? התדר שלה ושלי היו שונים, ולכן היה לנו קשה להיפגש. אבל אם אני אבוא בתדר טוב, אני אמשוך מהצד השני תדר טוב, נכון? דמיינו את עצמכם, עושים סיבוב בקניון, נכנסים לארבע חנויות שונות, בכל חנות ניגשת אליכם מוכרת, כל אחת ניגשת בתדר אחר. זה ישפיע על תהליך הקנייה שלכם. אני אשכרה מוצאת עצמי לפעמים, בורחת מחנות, זאת אומרת, המוכרת הפריע לי לקנות משהו שידעתי שאני רוצה לקנות. כי מה? כי הגיע מראש עם תדר של הידיים שלה בכיסים שלי. ושאני מרגישה שכל מה שמעניין אותה זה שאני אקנה משהו, גם אם זה לא ממש מתאים לי, וזה מפחיד. ממש, זה יוצר איזושהי תחושת אנטגוניזם. אז אני בורחת, כשאם היא לא הייתה שם, הייתי קונה. אני לא רוצה להגיע למצב כזה. אני לא רוצה להגיע, וכולנו נתקלנו בזה, אוקיי? שהגענו בתדר הלא נכון, וזה השפיע על התקשור שלנו עם בן אדם מולנו, וכתוצאה מזה זה השפיע על התוצאה, והרגשנו את זה וידענו את זה ולא הבנו למה. זה הלמה. כי הגענו לא מקווננים לפגישה. עכשיו, זה ממש כמו, טוב, צעירים שלא הם אולי לא מכירים את זה, אבל פעם כשהיינו מדליקים רדיו והיינו מכוונים את הכפתור העגול הזה, עד שהיינו מגיעים לתחנה, אנחנו עושים כזה קשש, ואז פתאום שומעים את הקריין מדבר ברור. זאת המטרה שלנו, לכוונן את עצמנו, תרום הפגישה, אני גם תמיד אומרת עוד בבוקר או יום לפני זה, להתכוונן על היום שלי, כדי להגיע כולי בווייב הנכון. מה המדיניות ניהול יומן שלכם?
לא, רק רציתי להגיד מילה אחת אפשר, שזה גם אולי אפשר להפוך את זה ליותר כזה מעניין ומחובר, כי הכותרת שלנו זה איך לדבר ישירות לתת המודע של האדם מולכם.
נכון,
בעצם
נכון.
לקראת אמצע השידור, דיברנו על התת המודע של עצמנו, אולי אנחנו יכולים עכשיו לדבר קצת על איך להשפיע על הלקוח יותר, או...
כן, כן, בטח. אז אוקיי. שוב, מה שהיה חשוב לי להסביר זה שכדי לדבר לתת המודע של הבן אדם מולי, אני חייב לבוא עם השפת גוף הנכונה ועם התכווננות האנרגטית הנכונה. זה כבר 50-60% מהעבודה. אוקיי? זאת אומרת, הדיבור, אומרים ש-80% מהמסר עובר דרך שפת הגוף שלנו. אז אם אני מגיעה מוכנה מחשבתית ומבחינת שפת הגוף שלי, כבר השפעתי מאוד על המסר. בסדר? אז בגלל זה, זה הקריטי לתהליך. עכשיו, בואו נדבר רגע על מילים. יש מילים היפנוטיות, אוקיי? יש לי הרצאה שלמה מהעולם של השכנוע ושיתוף הפעולה, שיש מילים שמקצוענים קוראים להם מילים היפנוטיות. למה הם קוראים להם מילים היפנוטיות? כי הן פותחות את תת המודע של הבן אדם מולי. אז המילה הכי היפנוטית שיש, לא תאמינו, זה השם של הבן אדם שעומד מולכם. אם אני עכשיו איתך בשיחה, אם אני במהלך השיחה אגיד, במהלך שיחה של רבע שעה, פעמיים שלוש, אני אגיד ניר, אני אקבל את הקשב שלך ואת התשומת לב שלך בצורה מדהימה. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב לדעת מראש את השם של הבן אדם שאתם מדברים איתו. יש אנשים שזה בא להם בטבעיות והם לא שמים לב שהם עושים את זה, ויש כאלה שלא זוכרים מי עומד מולם, לא מציגים את עצמם, שלום, אני עדי, מה שלומך ניר? איכשהו זה מהדהד לנו בגוף מאוד מאוד חזק, וזה מיד שובר המון חומות. תקרא לבן אדם מתוך 100 איש, תקרא לו בשם שלו, הוא ישמע אותך. תגיד דברים אחרים, הוא לא ישמע. למה? ככה עובדת התמודה שלנו. דבר נוסף, מילים שאסור להגיד, ממש מומלץ להמעיט בהם. קודם כל זאת המילה חבל. המילה חבל גומרת קשב. ממש גומרת קשב. זאת אומרת, אם מישהו בא ואומר לי, אני מצטער, אני לא יכול לעבוד איתך בבלעדילות, ואתם אומרים לו, חבל, נסגר. עכשיו, לא רק נסגר ממנו, נסגר לכם. אוקיי? כי התדר של המילה הזאת הוא תדר נמוך. חבל, זה כישלון, זה אכזבה, זה שיפוט, וזה משפיע על החומר. תבינו שכשאתם שופטים מישהו, אתם משפיעים על מה שרץ לכם בגוף. כשאתם כועסים על מישהו, אתם משפיעים על מה שרץ לכם בגוף, אתם פוגעים בבריאות שלכם, ואתם פוגעים בתדר ובתוצאות שלכם, כמו שאמרנו מקודם. המילה חבל סוגרת קשב לחלוטין. לא להשתמש בה. ממש ממש להשתדל להמעיט בשימוש בה, בטח מול לקוחות פוטנציאליים או אנשים שאתם עושים איתם עסקים. ואני רוצה להתייחס למילה אבל. בדרך כלל אנחנו נגיד משפט שמורכב משני חלקים, כשבאמצע תהיה המילה אבל, אוקיי? למשל, אני אבוא ואני אגיד לבן שלי, אני מאוד מאוד אוהבת אותך, אבל לא הורדת את הזבל היום, אוקיי? מה קורה? המילה אבל מוחקת את כל מה שאמרתי לפני כן, ושמה את הדגש על מה שאמרתי אחרי כן. אם אני אפוך את זה, ואני אגיד לו, לא ראתם את הזבל, אבל תזכור, אני אוהבת אותך. איפה הדגש? על אני אוהבת אותך. למרות שהמסר עבר, אוקיי? אמרתי, לא ראת את הזבל, אבל תזכור שאני אוהבת אותך. זה הופך את הכל לקל יותר ונעים יותר. הנטייה שלנו ואיך שלימדו אותנו לדבר עם המילה אבל, היא דווקא לשים את הדגש על החלק עם הכאב, בוא נקרא לזה, עם השיפוט. תנסו לתרגל, תשמעו את עצמכם כשאתם מדברים. דרך אגב, אחת ההמלצות שאני תמיד אומרת זה להקליט. לא יודעת מבחינה חוקית, אבל אתם לא יכולים לעשות עם זה שום דבר אחר כך. תקליטו את השיחות שלכם עם הלקוחות, ותקשיבו למילים שאתם משתמשים בהם. מילים היפנוטיות, אלה מילים שמעלות לי את הרגש בגוף, אוקיי? אתם רואים את זה בפרסומות כל הזמן. מבצע שאסור לפספס. מה זאת אומרת אסור לפספס? למה אומרים בפרט בישראל, זה אחד המילים הפופולריות בפרסום. למה אסור לפספס? כי ישראלים לא אוהבים לצאת פריירים. אז אני לא רוצה לפספס שום דבר. אז אם כתוב לי אסור לפספס, מיד יש את הקשב שלי. אני אישית פחות אוהבת את המילה הזאת, כי יש לה קונוטציה שלילית. אבל אתם יכולים להשתמש במילים אחרות, כמו איזה דירה יפהפייה, הדירה הזאת, כל מילה שבעצם הופכת את הדבר הזה לרגשי, שמאדירה את הרגש, שמחברת את הבן אדם למשהו שהוא לא רק טכני. ובהמשך לזה יש עוד עיקרון שבעצם אני אומרת בו, אני מתארת לבן אדם את התוצאה הסופית שאני רוצה שהוא יראה את עצמו בה. אתה דיברת כרגע על מישהו שמוכר נכס, אוקיי? מה בעצם יוצא לבן אדם שמוכר נכס? מבחינתך, מאיפה, איך תגדיר מחירה מוצלחת לכולם?
שהוא ייתן לי את הדירה לשיווק הבלעדי, ואני אביא לי תוצאה טובה.
זאת אומרת, אתה תביא לו לקוח בסכום שהוא מרוצה ממנו. יופי, מחיר טוב וזמן קצר. אז אם אתה מדבר כרגע על מוכר הדירה, ולא על הקונה, תכף נדבר איתך גם על הקונה, אבל אם אתה מדבר על מוכר הדירה, אתה רוצה להשתמש במילים שבעצם מתארות לו את התוצאה הסופית שאתה רוצה להגיע איתו אליה. זאת אומרת, אתה רוצה לשתול לו בראש תמונה, ועדיף שיהיה לך חיבור רגשי לתוצאה הסופית. אם אתה בעצם עכשיו בתחרות עם מתווכים אחרים, אתה רוצה לבוא ולהציג לו את היתרונות שבעסקה איתך. אז אתה מדבר על, תראה, כשאני מביא את הלקוח, אוקיי? אתה כבר שם לו בראש תמונה, כשאני מביא את הלקוח והוא חותם על העסקה, אנחנו נעשה ככה וככה וככה. אתה יכול להגיד לו, המטרה שלי היא שתוך איקס זמן, לא יודעת מה זה מהר, אבל נגיד, המטרה שלי היא שתוך שבוע, אנחנו נשב פה על כוס קפה ונחתום עם הלקוח במחיר הכי טוב שיכול להיות. לך, לי ולא, אם זה אפשרי. אוקיי? תמיד תחפש את היתרונות, למה כדאי לעבוד איתך, וזה אני ממליצה לעשות בכתב, בשלווה, כשאתם לא ממרים לשום מקום, לעשות רשימה של כל היתרונות, למה לעבוד איתכם ספציפית, עם כל אחד מכם בנפרד. למה כדאי לו? נכון שבעצם אין כאילו הבדל בין מתווך אחד לשני, אבל יש הבדל, נכון? אתם שונים. כל אחד יש לו את הערך המוסף שלו. תכתבו את זה על דף, תשננו את זה, ותזכרו שהלקוח צריך לשמוע מכם למה כדאי לו לעבוד איתכם, כי הוא לא יודע. בכלל, אחת התאוריות הנפוצות שקורות, זה שאנשים יוצאים מנקודת הנחה, שאנשים יודעים מי הם ומה הם ולמה כדאי להם לעבוד איתם מראש, כשלאנשים אין מושג. אוקיי? הרבה פעמים אנשים גם משתמשים במינוחים מקצועיים. אחד הדברים שאני מוצאת עצמי אומרת לבעלי עסקים, תפסיקו להשתמש במילים מקצועיות שמאוד מאוד ברורות לכם, אבל לא ברורות בכלל לבן אדם הפשוט, שזה בסך הכל פעם ראשונה או שנייה בחיים שלו שהוא מוכר דירה. תזכרו שהבן אדם שעומד מולכם כרגע בלחץ, ממש בלחץ. הוא צריך למכור את הנכס, הוא רוצה למכור את הנכס, הוא לא יודע איך לעשות את זה. אולי הוא לא ראה חוזים בתחום אף פעם, הוא לא יודע אם דופקים אותו או לא דופקים אותו, הוא לא יודע אם המחיר שהוא דורש הוא גבוה או נמוך. מעט מאוד מהאנשים עושים סקר, הרבה פעמים אנשים ניגשים למחירה הזאת במצב רגשי ירוד. ולכן אתם שם בשביל להקל עליהם, זאת אומרת, אני בכלל הייתי אומרת, תסתכלו על עצמכם בתור קואוצ'רים, תהיו שם בתמיכה. כי כשבן אדם מרגיש איתי נוח, אוקיי? כשבן אדם מרגיש שאני שם לטובתו, כשאני רגועה, ואני מראש באה לעזור לבן אדם שמולי, הוא מרגיש יותר בטוח איתי, ולכן הוא ירצה לעבוד איתי. אבל אם אני באה בבום בום בום בום, ואתה חייב, אתה חייב, אתה חייב, חבל, 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 הלכה המחירה. ודווקא, אני לא יודעת, בסדנאות מחירה שאני שמעתי בחיי, הרבה פעמים יש את הדיבור הבום בום בום, דחוף, 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 עכשיו, 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 תהיו אלפא, תהיו זה. לא. דווקא מצאו מחקרית שהאנשי מחירות הטובים ביותר הם אלה שרגועים, שלא באים עם הידיים על החזה, אלה שיש להם זמן להקשיב. בכלל, מי שולט בשיחת מחירה? את זה בטוח כולכם יודעים. מי ששואל את השאלות. אבל מה שוכחים להוסיף תמיד בסדנה? שנורא חשוב להקשיב. כדי שיהיה לי בן אדם מולי שמרגיש נוח איתי, אני רוצה לשמוע את התשובה שלו, עד הסוף. מה זה עד הסוף? עד שנגמר לו האוויר ויש שקט. זה הסוף. וברגע שהוא סיים לדבר, אני רוצה לאבד בראש, בעין, את מה שהוא אמר, ולחזור על מה שהוא אמר. אוקיי? אם נניח, ניר, תן לי רגע איזשהו משפט שאומר בן אדם שמוכר עכשיו דירה.
אני מעדיף למכור לבד, לא רוצה לשלם את העמלה שלך, יש מתווכים שעובדים בזה יותר זול.
מעולה. מה אני עונה לכזה דבר? קודם כל אני אומרת לו, אני לגמרי מבינה אותך. אוקיי? מה אני אומרת בזה שאני מבינה אותך? שמעתי אותך. עכשיו אני חוזרת בעצם על מה שהוא אומר. אני אומרת, תקשיב, יש אנשים שמוכרים לבד. יחד עם זאת, במקום אבל, אני משנה את זה, יחד עם זאת, מתווך עוסק בתחום, או אני בתחום, כבר מעל ל-X שנים. כמו שאתה הולך לרופא שיניים, בגלל שיש לו מקצועיות מסוימת, כמו שאתה הולך למומחה בגלל שיש לו ידע ומקצועיות מיוחד, זה התפקיד שלי כמתווך, אתה לא חייב לקחת. Okay? אני לא בלחץ, אני ברגוע, אני רק מסבירה, בגלל זה אמרתי זה כמו קואוצ'ינג. כשאתה ואני ביחד, okay? מה אני עושה עכשיו? אני שמה אותנו ביחד באותו מקום, בדיבור. כשאתה ואני יושבים ביחד על החוזה, אני אלמד אותך דברים שאולי אתה לא תדע לעשות לבד. עכשיו, אם יש לכם גם דוגמה לתת לו, מעולה. כאילו נתתם במתנה אחד מהיתרונות שלכם, אבל זה ההזדמנות שלכם להציג את הערך, למה לעבוד איתכם. אז אני אומר לו, כשאתה ואני נשב ביחד על החוזה, אני אראה לך את הדברים שחשוב לדעת. אנחנו נעבור ביחד על השאלות של האנשים שיכולים להגיע. אני אלמד אותך, אני אראה לך, אוקיי? אתם נותנים ערך, איך למכור ב-100,000 יותר. אני אראה לך מה אתה יכול לשנות כדי שהערך של הדירה יעלה ולך זה יהיה מינימום מאמץ. ברור שאתה יכול לבד, אוקיי? אני לא מזלזלת במה שהוא אמר. זה נכון שהוא יכול לבד, אבל אני מניחה שאם הוא ימכור לבד, זה יהיה לו כואב בכיס, כואב בזמן וכואב בנפש, ואני רוצה להקל עליו. אז אני מגיעה עם האנרגיה הזאת, עכשיו מראש, עוזרת להתחלה של הוובינר, מראש אני רוצה לבוא באנרגיה של אח שלי, אתה לא צריך אותי ואני לא צריכה אותך, אבל אנחנו פה ביחד בשביל לעשות טוב, אנחנו פה בשביל לקדם את העסק, ואם אני לא אמשיך איתך ואתה לא אמשיך איתי, הכל טוב, לא קרה שום דבר. אנחנו פה למצוא יתרון אחד עם השני. הנטייה היא, וזה משהו מאוד ישראלי, זה לחשוב שאנשי מקצוע באים כדי לקחת לנו, ולכן גם אנחנו לפעמים מתבלבלים ומרגישים ככה בעצמנו. זה לא נכון. יש לכם ידע, יש לכם ערך מאוד גבוה, יש לכם יתרונות, יש לכם בונוסים לתת לאנשים שאתם עובדים איתם, הם צריכים לדעת מזה. הם צריכים לשמוע את זה מכם. וכן, זאת תהיה מנטרה שאתם תגידו שוב ושוב ושוב ושוב. גם אני כל פעם ששואלים אותי למה לבוא אליי לקואוצ'ינג, אני מסבירה. אני אומרת, כי אנחנו ביחד נמצא את המחשבות שתוקעות אותך מלהמשיך בתהליך, אנחנו ביחד נזהה את הדפוסים השליליים שמפריעים לך בחיים, חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב, ואני אלמד אותך איך לזהות את זה ואיך לשחרר את זה. בתחילה אנחנו עושים את זה ביחד. ואחר כך לבד. זה הכל. עכשיו כן, בדרך אני מרוויחה את לחמי, נכון, על הידע. זה ש-16 שנים אני מתרגלת ופוגשת אנשים ולומדת 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 לזהות דברים. ואני אתן לך את הידע הזה. יש לזה מחיר, זה לוקח זמן, אבל יש לזה הדדיות, אוקיי? זאת אומרת, אני פה בשבילך, אתה פה בשבילך, אבל אנחנו פה ביחד, ואנחנו נמצא את הפתרון הטוב ביותר, וכל אחד יקבל מה שמגיע לו. שיש שזאת גישה מושלמת לחיים. זהו. עוד משהו שהייתי שמה עליו.
זה שומעים וייב חיובי כזה של, זה מייצר איזה וייב חיובי כזה של ווין ווין, של אנחנו באותה סירה, של זה שאני מרוויח זה לא מה שאתה מפסיד.
נכון, נכון. לא הייתי משתמש במילה מפסיד. לא הייתי אומרת אני מרוויח אתה מפסיד, כי מה שהבן אדם שומע זה את המילה מפסיד. בסדר? אני הייתי אומרת שנינו נרוויח כאן. ותסביר לו למה. אוקיי? זהרו ממילים שיוצרות לנו בראש תמונה שלילית. זאת אומרת, אני עדיף להגיד לבן אדם, במקום זה לא קשה, במקום מילה קשה, תגידו לא קל, אוקיי? או תחליפו. תמיד תיקחו את החיובי עם המילה השלילי. לא פשוט, אם אתם חייבים להגיד משהו שלילי. אבל המילה תפסיד, תוציא אותה מהלקסיקון שלך בזה הרגע, לא עושה טוב. גם המילה שאמרתי מקודם, אל תפספסו, למרות שהיא מדברת לישראליות, עדיין היא מילה שלילית. תמיד תמיד הקריאה לפעולה צריכה להיות בתוצאה הסופית שאתם רוצים להשיג. זאת אומרת, אם התוצאה הסופית היא חתימה ובלעדיות, תחזרו על המילה חתימה ובלעדיות. ואל תדברו על האחרים בכלל, אתם לא רלוונטיים. דברו עליכם, על הבן אדם מולכם ועליך. לא, כל השאר לא מעניינים, ברגע שאתם מקדו את השיחה ביניכם, המוח שלהם כבר לא ילך למקומות האחרים. אוקיי? ניר?
שמע מעולה, אני מחכה לטיפ.
אתה מקוטע לי כל הזמן, טוב. אז זהו, אז עברנו בעצם על כל הקטע הזה של איך אני מתנהל בשיחה. קצת על שפת גוף, בדרך כלל הפגישות האלה, איך הן נעשות, בישיבה או בעמידה?
או שבישיבה.
בישיבה? אני לא שומעת אותך, אני שומעת רק חלקים. אוקיי, אז נגיד זה בישיבה. תזכרו ששפת גוף, שוב, זה 80% מהמסר, ושפת הגוף מושפעת מאיך שאתם מרגישים ומהנשימות שלכם. אז כשאתם מתיישבים, לגיטימי לבקש כוס מים, ובזמן הזה להתכוונן, מה אני רוצה שיקרה? דמיינו את התוצאה הסופית שאתם רוצים להשיג. אם התוצאה הסופית מתבטאת בחתימה, דמיינו עוד לפני שאתם נכנסים לפגישה, או במהלך הפגישה, את החתימה, ולמה כדאי לבן אדם מולי לחתום. למה? אם אני אשב בצד ואני אחזור בראש או על דף לפני שאני יוצאת לפגישה, כל הסיבות למה כדאי לבן אדם מולי לחתום על הסכם בלעדיות איתי, זה יצא דרך המילים ושפת הגוף שלי. זאת אומרת, הדבר שהכי חשוב שאתם תתרגלו ביום יום, זה לענות על השאלה למה כדאי לעבוד איתכם. עכשיו, אם בן אדם אתם מבקשים 1% מהעסקה כשכר טרחה, תסבירו לעצמכם למה כדאי לו לשלם גם 5%. ברגע שאתם תאמינו שכדאי לבן אדם לעבוד איתכם ולשלם את מה ש...
מונח הזה שכר טרחה, זה מילה טובה שכר טרחה, להציג את העבודה שלנו כטרחה, זה אולי...
לא יודעת. לא יודעת, אני לא כל כך מבינה במילים של נדל"ן, אני חייבת להודות, אני מבינה בעולם המכירות. מה ש... או ניסוי וטעייה, משהו שאתם יכולים לדון
שמעתי
ביניכם.
שביפן לא קוראים לזה עמלת תיווך או שכר טרחה, קוראים לזה professional fee, אני חושב עמלה מקצועית, מקצועיות.
נשמע טוב, יחד עם זאת אתה חייב לדבר בשפה שאנשים מדברים איתה, כדי לא להישמע מוזר. אז כסף זה כסף, והם כולם יודעים שבסוף זה כסף. קוראים לזה עמלה או שכר טרחה, זה שלך, אני הייתי עושה ניסוי וטעייה דרך אגב. אחד הדברים שמאוד חשוב זה לבדוק איך אני מרגיש כשאני אומר עמלה, ואיך אני מרגיש שאני אומר שכר טרחה. תנסה. שוב, העולם שלנו הוא לא מדע מדויק 100%, יש מה מדויק לי במקום מסוים. דרך אגב, יכול להיות ששיחה עם גבר תשמע אחרת מאשר שיחה עם אישה, יכול להיות ששיחה לבית פרטי תשמע שיחה אחרת מדירה. אתם צריכים לבדוק את זה, איך זה מרגיש לכם. לכל אחד מאיתנו יש את רף האמונה שלו. זאת אומרת, יש בן אדם שיגיד, אני יכול למכור דירות עד 3 מיליון שקל ככה, ויש בן אדם שיגיד, אני יכול למכור דירות עד 10 מיליון שקל ככה. זה נורא תלוי באמונה שלי, על עצמי. מה אני ארצה לחזק? בשביל לחזק את העסק? אני ארצה לחזק את האמונה שלי על עצמי, בסופו של דבר. כי אז, כשאני אגיע למכור עסק של 10 מיליון, למרות שחשתי שאני מוכר במקסימום 3 מיליון, אני אבוא בטוחה יותר. חבר'ה, לא יעזור. התדר שלכם, בסופו של דבר, זה הדבר שקובע הכי הרבה. נכון? שאם הגעתם לדירה של בן אדם שדוד שלו הוא מתווך, אז אין... בואו, הסיכוי נמוך שאתם תקבלו בלעדיות, אבל כמה כאלה יש?
האמת, אמרת גם משהו מעניין קודם, אמרת שמי שרוצה לקבל 1% או 2%, הוא צריך גם לדבר על 5%, אולי את יכולה להסביר מה זה אומר?
כן, לא לדבר על 5%, הוא צריך להאמין בעצמו, שכדאי לבן אדם לשלם אפילו 5%, כדי שהוא יהיה מוכן לשלם בשמחה את האחוז או שניים. למה? אם אני עכשיו הלכתי לקנות מקרר, בסדר? ואני יוצאת מנקודת הנחה שהמקרר שאני רוצה שהוא מפרט כזה וכזה וכזה, אמור לעלות 10,000 שקל. וזה מה שאני מוכנה שלהם, זה מה שהתכווננתי עליו. ופתאום באתי והוא במחיר של 7,000 שקל, אני ארוץ לקנות אותו, נכון? למרות שיכול להיות שהמוכר רצה למכור אותו ב-6,000 שקל, והוא שם את המחיר 7,000, בגלל שמבחינתי הערך של המקרר שווה 10, אני אהיה מוכנה
כאילו
לשלם.
כאילו לתת פרזנטציה של מיליון דולר, בסוף זה לא מיליון דולר, זה רק 20,000 שקל.
בדיוק. אבל כדי שאני אהיה מסוגלת את הפרזנטציה הזאת כמו שצריך, אני חייב להאמין בזה בעצמי. וזה הבסיס להכל. בגלל זה אני אומרת, זה גם חומר למערכות יחסים, עם קולגות בעבודה, עם דייטים, וכל מקום שבעצם אני בתהליך מכירה. אם אני מאמינה במה שאני מוכר, שהוא שווה יותר מהמחיר, נורא קל לי למכור. נורא קל לי למכור, נכון? אם אני עכשיו צריכה למכור משחת שיניים ב-5 שקלים או ב-45 שקלים, מה יהיה לי יותר קל? נכון? יהיה לי ממש קל למכור ב-5 שקלים, אם הוא לא רוצה משחת שיניים, אז 5 שקלים זה כלום. אבל ב-5 שקלים זה כבר נהיה יותר מאתגר. לא שזה לא אפשרי, יש משחות שיניים כאלה, אבל זה יותר מאתגר. איפה האמונה שלי נמצאת? אם אני מאמינה שאותה משחת שיניים שווה לבן אדם 100 שקל, כי לא יהיה לו יותר חורים עבר, כי השיניים שלו יהיו לבנות כמו אחרי הלבנה, כי הוא יריח מיליון דולר, אז אני אגיד לו, תקשיב, זה חוסך לך כל כך הרבה כסף, שמה זה 100 שקל? מה זה 45 שקלים, עד רבה. הבנת? אני מקווה שזה היה מספיק ברור.
לדבר על, כן, לגמרי, משחת שיניים הייתה דוגמה מעולה, כי באמת מסתכלים לא רק על כמה היא עולה וכמה עולות משחות אחרות, אלא באמת לדבר על התועלות, שטיפול בחורי שיניים עולה אלפי שקלים, והיגיינת הפה והעתיד, באמת שמתמקדים בתועלות ולא בכמה יש מוצר אחר בכמה שקלים פחות, אז באמת השיחה הולכת למקום גם יותר חיובי וגם מוסבים מה הוא מקבל, אנחנו מבינים מה הערך שלנו.
נכון. אז בוא תגיד אתה, מהניסיון שלך, מה הערך של מתווך? למה לעבוד עם מתווך בכלל?
אני אפילו מכיר מקצועני נדל"ן שמתעסקים בדירות, שהם קונים ומוכרים דירות, היה לי גם שניים מהם בפודקאסט, והם אמרו שהם עובדים רק עם מתווכים, ברמה שאפילו הם מצאו דירה שהם רוצים לקנות לבד, הם ילכו למתווך ויגידו ככה, כך 2%.
וואו, למה?
אמרו לי טוב, שיבו. הוא כידע, ניסיון, קרים, מתווכים אחרים, כאילו, המון יתרונות.
זה ענק, תקשיב, אתה אומר את זה כבדרך אגב, אבל כל מילה שאמרת, שווה מלא כסף. מלא כסף. שהבן אדם שעומד מולי לא מודע לזה, אוקיי? זה כמו, כן, סליחה שאני מביאה דוגמאות מהחיים שלי, אבל זה כמו לקחת חברת קייטרינג לאירוע. אם אני עושה עכשיו כנס ל-200 איש, אני יכולה ללכת לקנות בעצמי את החלב, קפה וכל הדברים האלה, נכון? ויעלה לי רבע ממה שיעלה לי לקחת חברת קייטרינג. אבל מה זה יגבה ממני? זה יגבה ממני זמן ואנרגיה, ואני אצטרך לסחוב בעצמי, ואני אצטרך להתלכלך, ואני אצטרך לקפל את הכל לבד. האם זה שווה פי ארבע? יש כאלה שזה שווה להם פי עשר. והחוכמה בעצם, וזאת העבודה שלכם, שכל אחד בפני עצמו, אבל החוכמה היא לשבת מראש, ששקט לנו, ולתרגל את הרשימה הזאת של למה כדאי לבן אדם מולי לעבוד איתי. כשאתה אומר, אתה אמרת עכשיו שיווק, זרקת את זה ככה, זה לא מספיק, כי הבן אדם שעומד מולך לא מבין מה זה אומר שיווק. אתה צריך לתמלל לו את זה ולהגיד לו, תקשיב, שיווק זה כסף, זה גרפיקה, זה זמן, זה לדעת איפה לפרסם, זה לדעת איך לפרסם, זה לדעת איך לדבר ללקוח. אתה יכול לצאת עכשיו לעשות את זה, אבל ייקח לך לשמוע 30 שעות פודקאסטים שלי, שלך, בשביל לדעת לעשות את זה. תן לי לחסוך לך את הזמן הזה ב-30 שעות. נגיד, אתה מדבר עכשיו עם רופא שיניים, אוקיי? אתה אומר לו, כמה כסף אתה עושה ב-30 שעות? לא חבל על הכסף? בוא, אני למדתי את זה כבר. אני השקעתי 10 שנים מחיי בללמוד את זה, ונכון שאתה משלם לי את זה, נכון. אבל מישהו משלם לך לעשות את מה שאתה יודע לעשות הכי טוב, שזה לטפל בשיניים של מישהו, זה מה שאתה משלם לי עליו. לא להתבייש, דרך אגב, כן? לא להתבייש. בעמלה שאתם גופים, מגיע לכם, ואם אתם תאמינו שמגיע לכם פי חמש, אז יהיה לכם נורא קל לגבות את ה-2%. ככה זה עובד. שאלות, ניר?
כן, לגמרי. כן, לא, אז לגמרי, זה כן, כאילו היה מאוד מעניין, כאילו דיברנו 80%, אני חושב, על התת מודע שלנו עם עצמנו, וגם כמה טיפים מולנו עם הלקוח, הייתי אולי שמח שלנו איזה 5 דקות, אני חושב, הייתי שמח אולי לעוד טיפ על יותר מול הלקוח, אפשר אולי להשפיע על לקוח, פגישה או בשיחת טלפון, להקשיב לנו יותר, להאמין בנו
אז
יותר.
אז אני אחזור, אני אחזור, כי אמרתי כמה רשימה של דברים. קודם כל, בשיחת טלפון, שוב, אני לא כל כך יודעת איך זה עובד, אבל בשיחת טלפון, כן, קודם כל להציג את עצמכם ולהשתמש בשם של הבן אדם אם יש לכם אותו. מאוד מאוד חשוב. אחרי שהבנתם מה קורה ועל מה מדובר, לשאול שאלה או שתיים של עומק, כדי שהבן אדם ירגיש שאתם באמת מתעניינים. הרבה פעמים התחושה של לקוח היא שהוא עוד אחד, אוקיי? ולא, הוא רוצה להרגיש שכרגע הוא מרכז העניינים שלכם, אתם לא עושים בשנה הקרובה שום דבר, כן, סתם בהגזמה, אבל הוא צריך להרגיש שבשנה הקרובה אתם מתעסקים רק איתו. אז אתם שואלים שאלה, אתם חוזרים עקרונית על דברים שהוא אמר, לזכור שכשהוא עונה, הוא עונה עד הסוף. הסוף זה כשנגמר לו האוויר ויש שנייה של שקט. הרבה פעמים אנשי מקצוע מזהים מאוד מהר מה הבן אדם רוצה להגיד להם. והם חבל להם על הזמן, הם רוצים נורא להתקדם לעבר הפתרון, אבל הצד השני מפרש את זה כלא הקשבת לי. לא הקשבת לי זה אומר שאתה לא תבין מה אני רוצה ומה אני צריך, ולכן לא בא לי עליך. אוקיי? אז נשתמש בשם, לשאול שאלות, להקשיב עד הסוף, ואז לחזור על חלק מהדברים שנאמרו, לא חייבים לעשות כמו תוכי את הכל, אבל לחזור על חלק מהדברים, כדי שהוא ישמע באמת שהקשבתם לו. זה משמעותי ליצירת רפור, קוראים לזה, ליצירת קשר עם הבן אדם. דרך אגב, מחמאות, זה עוד לא יצא לי להגיד, מחמאות זה דבר גם מאוד מאוד חשוב, אם יש על מה, זה קצת מאתגר בשיחת טלפון ראשונה עם בן אדם שאתם לא מכירים, אבל מחמאה יכולה להיחשב כמו מה שאמרת, מאוד מאוד חשוב. או זה טוב ששמת לב לזה, או טוב שהספת את תשומת הלב שלי לזה, אלה דברים, כל המחמאה, כל ציון עובדה חיובית, גורמת לבן אדם מולכם להרגיש טוב, ברגע שהוא מרגיש טוב, תת המודע שלו פתוח, ואז הוא מוכן לשמוע אתכם יותר בשיתוף פעולה, מה שנקרא. חוץ ממחמאה.
עכשיו שאת אומרת את זה, אני חושב שאת אומרת את זה, בעצם עלה לי מחשבה שא', הרבה אנשים באופן דיפולטי, הם נמצאים במצב רוח לא טוב, או כי היה להם ריב במשפחה, או כי היה להם ריב בעבודה, או כי הם תעבור את הפגישה דקה לפני אצלן אותם, אז אולי בעצם המשימה הראשונה שלי קודם כל, להעביר אותו מימוד שלילי לחיובי, כדי שיוכל בכלל להקשיב.
נכון, רק צריך להיזהר לא להפוך להיות צוות דבר ובידור, שזה לא יצא פייק, כי לפעמים אנשים מנסים ליישם את העקרונות האלה, וזה יוצא קצת מצועצע. אז תחפשו את ה... ושוב, חבר'ה, זה נורא דורש תרגול הדבר הזה. זה לפעמים אתם תרגישו שהצלחתם רק בפגישה ה-15. זה לא משהו שקורה מיד, אבל תתאמנו. זאת אומרת, תבואו ממש בכוונה להתאמן על העקרונות האלה בפגישות שלכם וללמוד מעצמכם. ולזה המלצתי גם להקליט. כי יהיה לכם אפשרות להקשיב בדיעבד ולהגיד, את זה יכלתי להגיד אחרת, את זה יכלתי להגיד פה, פה לא הקשבתי עד הסוף, פה לא ראשון, תעשו את זה. תעשו מזה מסות עבודה, כן? זה למידה שדורשת מאמץ קצת בהתחלה, אבל זה מאוד מאוד משתלם. אז כן, להעלות לבן אדם מולי את המצב רוח, אחרי שהקשבתי לו והדהדתי לו שהקשבתי לו, להחמיא לו. וואי, איזה יופי ששמת לב לזה וזה. זה נכון מה שאתה אומר, זה דברים נורא קטנים שגורמים לבן אדם מולי להרגיש טוב, אוקיי? אבל לא, למשל, אם אני בפנים אל פנים, גברים תיזהרו מלהחמיא לאישה על מראה או על מה שהיא לובשת, כי זה יכול להתפרש לא טוב. אבל לבוא ולהגיד, וואו, איזה יופי של דירה, או איך אהבתי את המנורה בפינת אוכל, זה נהדר. אוקיי? או וואו, של מי הטעם בבית, מי אחראי על זה? בדרך כלל הבן אדם שמכור לכם את הדירה, הוא גם זה שסידר אותה. זה עושה עבודה נהדרת, אוקיי? אני יודעת, אני עכשיו עברתי דירה, וכשאנשים ראו את הדירה שיצאתי ממנה, אני מצביעה עליה, כי אני אומר, אבל אנשים שבאו ואמרו לי, וואי, איזה בית יפה, למרות שאני כבר עוזבת אותו, זה ממש עשה לי נעים בגוף, אוקיי? ממש. ואם זה עושה לי נעים בגוף, זה אומר שהכימיקלים הנכונים רצים לי בגוף, וזה אומר שיש לי יותר קרבה אליכם, יש לי יותר קרבה אליכם, אתם יותר אמינים, אם יותר, אתם יותר אמינים.
טוב, רק צריך לא לחמיא לו על הדירה יותר מדי, כי אז אולי הוא לא ירצה לצאת ממנה.
זה גם נכון, אבל בסיטואציה שאתה מדובר עליה, בסביר נחשי אנשים מוכנים, לא מדוברת על המתלבטים. אבל שוב, תזהו, יש מלא מלא מקומות שאתם יכולים להחמיא לבן אדם. יש עוד משהו שאנשים מגיבים אליו בחיוביות, שאני לא יודעת כל כך איך להכניס את זה בשיחות, אבל תחשבו על זה, אני אתן לכם את העיקרון, תחשבו איך אתם משתמשים בזה. אנשים מאוד אוהבים שאומרים להם, אני אשמח להצעתך או אני אשמח לעזרתך. שוב, במקרה הזה אתם אנשי המקצוע, אז זה קצת פחות מתאים, אבל אלה מילים שפותחות מאוד את תת המודע של הבן
אני
אדם.
אני דווקא משתמש בזה, אני נגיד, נגיד אני רוצה להזכיר משרד, הייתי אומר לו אפילו דירה, הייתי אומר לו לאיזה לקוח לדעתך זה יתאים. לזוג צעיר, לרווק, לשותפים.
מעולה, מעולה. פצצה של דבר. בפרט באינטונציה שלך. ניר, אתה ספציפית, האינטונציה שלך מהממת. יש לך טון דיבור ומהירות דיבור מאוד שלבים ובטוחים. אני לא מרגישה שהיד שלך מחפשת את הארנק שלי. ויש הרבה פעמים תחושה כזאת שמגיעה מאנשי מקצוע, לרוב הם לא יהיו בוובינרים כאלה. אבל צריך מאוד להיות קשוב, וזה יופי שאתה כאן ואתה מדבר ככה, והוובינר שלך שווה להקשיב להם, כי אינטונציה שלך, אינטונציה בריאה לסגירת עסקאות.
אני גם אוהב את הטלפון, כי אתה מאוד קשוב לאינטונציה גם של עצמך וגם של הצד השני. לי לפעמים דווקא, אני אפילו מעדיף לפעמים את הטלפון על הפרונטלי, כי אז אתה כאילו בלייזר על הקול שלו.
יש בזה משהו. מסכימה איתך? שוב, תלוי, אני חושב שזה נורא תלוי בגיל של הבן אדם, יש אנשים, ויש גם גיל מנטלי, כן? יש גם צעירים שלא אוהבים טלפון, אבל יש אנשים שאוהבים את הפנים על פנים, שזה מגיע לכסף. לא יודעת להסביר לך. עניין של מערכת אמונות, עניין של איפה גדלתי בבית, אבל מן הסתם אתם חייבים את הטלפון לפני שאתם בכלל מגיעים לפגישה עם מישהו, אז כן לעשות קצת גישוש בטלפון, זה נהדר, כן ליצור את הקרבה הזאת בטלפון, זה פצצה של דבר, אני בעד, שוב להתכוון, לא יעזור, זה הכי חשוב.
זהו, רק אתה
תרצה את האישית, דרך לתת המודע.
למה כדאי לבקש ממנו עצה?
כן, אז אוקיי, נכון, אז היה לנו, כן, לא, עשינו רשימה של הדברים, אז אמרנו שלבקש עצה ולבקש עזרה של בן אדם, מאוד מאוד יוצר קשר, כי אין, אנחנו יצורים שאוהבים נתינה, רובנו הגדול, ולכן כשמישהו מבקש ממנו, מאיתנו, עצה או עזרה, זה עושה לנו טוב. כמובן שתקשיבו, כן? לא לזלזל, לא לשאול את זה רק בשביל לעשות צ'ק. לשאול, להקשיב, אולי אפילו לרשום לכם, או לחזור על מה שהוא אמר, ולהגיד, וואלה, וואי, תודה, מעניין מאוד, חשוב מאוד, זה מאוד תורם לתהליך, מצוין. מה עוד? שימו לב למרחק, אם אתם בפנים אל פנים, שימו לב למרחק הפיזי שלכם מהבן אדם. לכל בן אדם יש מעין חומה אנרגטית של כמה רחוק או קרוב אתם יכולים לעמוד לידו. אם הלכתם קרוב מדי לבן אדם ונכנסתם לו לתוך המרחב האישי, הוא ייקח צעד אחורה, תעצרו. שימו לב לזה, כי חלקנו נורא קל לנו להתקרב לאנשים, וחלקנו נורא רחוקים מאנשים. תחפשו את המקום הזה, זאת אומרת, אם אתם עומדים רחוק והבן אדם מתקרב אליכם, ואתם לקחתם צעד אחורה, תבדקו רגע. עדיף שאתם תנהלו את מרחב, המרחק האישי שלכם, ואתם תצאו מהקופסה שלכם, מאשר שתעמדו קרוב מדי או רחוק מדי מהבן אדם שעומד מולכם, זה משפיע על התהליך.
מה שאני מכיר זה 3 צעדים, 3 מטר.
לא, מה, כולנו אותו דבר? לא, ממש אין כלל אצבע. להתחיל מכלל אצבע, כן, אבל אני אומרת, איך שאתה פוגש את הבן אדם, אתה כבר מזהה את המרחב שלו. תסתכלו על האנשים שאיתכם, חבר'ה, תשומת לב, מי עומד מולי? אני פה בשבילו, לא בשבילי. אני פה בשביל להביא לבן אדם איתי את העסקה הטובה ביותר, הוא ירגיש את זה ממני. ואם אני פה בשבילו, אני מכבד את המרחב האישי שלו. עכשיו בדרך כלל פותחים לכם את הדלת, נכון? או שאתם לא יודעת כמה הדלתות פתוחות כשאתם מגיעים, אבל אם הוא פותח לכם את הדלת ולוקח צעד גדול אחורה, זה בן אדם שאוהב מרחק. אם פותחים לכם את הדלת ולא זזים יותר מדי, זה בן אדם שפחות אכפת לו מהמרחק. שימו לב לזה. זה משפיע. כל הדברים האלה מאוד משפיעים. עוצמת לחיצת יד, יש וובינרים בלי סוף על לחיצות יד בעסקים, תקשיבו להם. יכול לקחת גם שעה. בפועל, אני תמיד אומרת, כשאתם מגיעים בתדר הנכון, שפת הגוף שלכם אוטומטית מגיעה מקווננת נכון לעשות את הפעולות הנכונות, אתם לא צריכים ללמוד את זה בעל פה. זה למה הקדשתי כל כך הרבה זמן להתכווננות בתדר שלנו. אם אני באה בהתכווננות של, אני פה בשביל הלקוח, אני פה בשביל לעשות עסקה מצוינת לשלושת הצדדים, אוקיי? לקונה, למוכר ולי. אני פה בשביל שכולם יצאו מרוצים, אני פה בשביל לעשות אווירה טובה, הגוף שלכם יגיב במדויק לתת את השפת גוף הנכונה. אתם לא תצטרכו להתאמץ. אם אתם לא באים מקווננים נכון, אם הראש שלכם אומר, מכירה, 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 ואתם מתעסקים רק, באים לחצתי נכון את היד, או אם עמדתי 3 צעדים מהבן אדם, אתם לא תהיו שם, מנטלית. אתם תהיו עסיקים בכללים, ואז לא בטוח שתשדרו את הדבר הנכון לבן אדם שעומד מולכם. יש אנשים שקוראים להם אמפתיים, וזה אנשים שהיכולת שלהם לקלוט את התדר שלכם היא חדה מאוד, ואם אתם מגיעים מילימטר לא מקווננים עליהם, הם קולטים את זה, והם יעיפו אתכם מיד, והם בערך 20% מהאוכלוסייה, אם לא יותר.
כן. טוב, אנחנו מתקרבים לסוף השעה, יש שאלה מאתגרת שאני אוהב לאתגר איתה את המרצים, וזה אם אנשים יכולים לקחת רק דבר אחד מכל מה שאמרת, מה היית רוצה שזה יהיה?
זה די ברור. תגיעו מקווננים עם התדר שלכם, שהוא יהיה רגוע, שהוא יתכוונן על הצלחה, שהוא יתכוונן על נתינה, כי נתינה מחזירה לנו קבלה מיידית. תבואו במצב רוח טוב לכל דבר. תבואו ליהנות מהחיים בכל דבר. זאת אומרת, אפילו אם אתם הולכים עכשיו סתם לקוס קפה עם חבר או לאיזה דרינק, תבואו מראש מקווננים ליהנות. זאת אומרת, תכנסו לאוטו, תגידו, עכשיו יש לי 20 דקות נסיעה, וה-20 דקות נסיעה האלה הולך להיות כיף לא נורמלי. ושימו פליי על איזה פודקאסט או על פלייליסט שאתם אוהבים, ותראו איך כל היום שלכם משתנה, כשאתם מראש מנהלים את המחשבות ואת הרגשות שלכם. הכי חשוב, מפתח המהיר לאושר, לא משנה כמה כסף יש בחשבון.
היה מאוד מעניין, קיבלנו הרבה טיפים. מי שרוצה ללמוד עם אחד, איך אפשר לעשות את זה?
איך אפשר לעשות את זה? קודם כל, אתם מוזמנים לאתר שלי, www.dshaviv.com. מי שאוהב להתחיל את הבוקר בהשראה חיובית, במסרי השראה, אתם מוזמנים לשלוח שם מלא ל-050-572-8080. כל יום אני שולחת בחינם תמונת השראה, עם מסר השראה, לפעמים זה בלשון נקבה, לפעמים זה בלשון רבים, אבל זה משהו שעוזר להתחיל את היום בכיף ולהתכוונן על תדר חיובי, ושם אני מזכירה כל הקונות שלי זה חינם לגמרי, כבר 4 שנים, 15,000 מנויות, מנויים, כולם שם, יש גם גברים, גם נשים. וזהו, מספר הטלפון שנתתי זה בעצם המספר של העסק שלי, אתם מוזמנים ליצור שם קשר למי שרוצה תהליך ליווי אישי או כל דבר אחר, נשמח לשמוע מכם.
ראיתי שבאינסטגרם יש לך, אני חושב, מעל 20,000 עוקבים, ואת גם שם נותנת איזה טיפ יומי, נראה לי שאולי גם
יש לי באינסטגרם ובפייסבוק, כן, אינסטגרם 24,000, 24,700, ובפייסבוק נדמה לי 42,000. כן, גם פתחתי בטלגרם, אבל לא מתחזקת אותו עדיין.
רק חסר לך טיק טוק, את בטיק טוק?
יש לי ערוץ, ביקשתי מהבת שלי שתעזור לי, כי היא אלופת טיק טוק, אבל אני עוד לא שם. אולי בקרוב.
אז באמת אפשר להירשם לטלפון שנתת, ולאינסטגרם ולפייסבוק, יש לך טיפים והרבה קהל שווה לעקוב. תודה על הזמן שלך, תודה על המידע.
בכיף, בהצלחה.
תודה לכל מי שהיה איתנו, אם אתם בספוטיפיי, אתם יכולים לתת דירוג 5 כוכבים, אהבתם, ביוטיוב אפשר לעשות לייק או להשאיר תגובה, כמו שנהנתם וקיבלתם ערך, ונתראה בפרק הבא, ביי בינתיים.
ביי ניר.